הלכות תשובה, פרק ג', הלכה ו'. ואלו הם שאין להם חלק לעולם הבא. זה כבר הבנו, הסברנו שלכאורה יש פה סתירה פנימית עם הביטוי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ועסקנו בזה. עכשיו אנחנו מבינים גם אלו שאין להם חלק מהעולם הבא, עקרונית, למעשה זה כל משהו אחר. אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים. מי זה כל אלה? המינים והאפיקורסים והכופרים בתורה והכופרים בתחיית המתים ובביאת הגואל, המומרים ומחטיאי הרבים, תודה, והפורשים מדרכי ציבור, והעושה עבירות ביד רמה ופרסיית יהויקים, והמוסרים, ומטילי אימה על הציבור שלא לשם שמיים, ושופכי דמים, ובעלי לשון הרע, והמושך אורלתו. כמה קראנו? תודה רבה. אז בכמה אנשים מדובר? 25? 14. 14, יפה. ספרת נכון? 14. עכשיו מעניין, המספר 14, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נברו. המספר 14 חביב על הרמב״ם. רואים את זה, למשל, בהקדמתו לספר המצוות, יש לו 14 שורשים. כלומר, 14 עקרונות שעל פיהם הוא קובע איך לספור את המצוות. כמו כן, בספר מורה הנבוכים הוא מונה 14 סוגים של מצוות. ספר משנה תורה 14 ספרים. זה מתחיל להיות מאוד משמעותי. כן? ומה? כן. וגם המספר עיקרי האמונה 14 פחות 1, חסר 1, 13 עיקרים. לא כל כך מובן. אם הרמב״ם כל כך אוהב את 14, אז למה הוא לא סידר 14 עיקרים? וגם פה אנחנו רואים 14 אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. זה חוזר יותר מדי כדי לא להיות עקרוני. אבל לא ברור מה עם העיקר ה-14 ב-13 עיקרים. יכול להיות שהסיבה היא בגלל שאז יוצא 14 עיקרים ולא 13, וזה הרי 13 עיקרים. מה אתה אומר? יש אומרים שעיקר, מה? והוא? הוא לא מונה אותו, אז גם זה שאלה. קודם כל, מה הוא העיקר 14 ולמה לא למנות אותו, אם כבר? כלומר, יש פה משהו לא מובן. אבל קודם כל, המספר 14 כנראה חביב עליו מכל מיני סיבות. ייתכן שזה משום שזה פעמיים 7. נכון? 7. מה? מה מיוחד בשבע? התורה מלאה מזה, אפילו בריאת העולם, 7 ימים, נכון? ואנחנו רואים שהמספר 7 הוא המספר החביב. אז ההכפלה של 7 אפשר להבין, פעמיים 7, כלומר כל דבר חשוב הוא כפול. הגמרא אומרת מנה של קודש כפול היה. זאת אומרת, המנה שבו היו סופרים במקדש היה כפול מן המנה הרגיל. והרב צבי יהודה קוק היה מסביר שכל דבר חשוב הוא כפול כי דנים בו מהצד של עצמו ומצד הופעתו, נגיד מהאובייקטיבי והסובייקטיבי. אז זאת אומרת, כל דבר ניתן התבוננות כפולה, אז 7 כפול 2 זה 14. יש עוד מספר שהרמב״ם אוהב אותו במיוחד, זה המספר 4, אבל זה לא הנושא שלנו כעת. אבל רואים במורה נבוכים שיש למספר הזה משמעות גדולה לפי דעת הרמב״ם, כנגד 4 אותיות שם הוויה, י' כ' ו' כ'. אבל שוב, למה בעיקרים יש רק 13? אז העיקר 14 הוא קיים, מה הוא? הבחירה החופשית. וזאת מניין לך? הרב זקס. הרב זקס, אם כן אתה אומר, לא ידעתי, אומר שהעיקר 14 זה הבחירה החופשית. זה מעניין איפה הוא ראה שזה עיקר. אני לא נגד, רק צריך לראות שזה עיקר. באמת בהלכות תשובה יש פרק שלם רק על הבחירה החופשית. אולי זה אומר את זה, אבל הוא כותב גם שזה מעיקרי התורה, אתה צודק. אבל יש עוד מקום אחר בפירו, במצוות עשה, בספר המצוות, מצוות עשה קופנון גימל, כשהוא מסביר שלוח השנה נקבע רק לפי ארץ ישראל, ויש כאן שורש משורשי האמונה, לא ישיגהו ולא יבינהו, אלא מי שדעתו עמוקה. מעניין. כלומר, זה שהלוח קבוע על פי ארץ ישראל, זה מעיקרי האמונה. אז הוא אומר, והנני מוסיף לך באור. אם נניח שלא יהיו מבני ישראל, שיעדרו בני ישראל מארץ ישראל. אין יותר יהודים בארץ. ואז הוא מוסיף, חלילה לאל מעשות זאת, שהרי כבר הבטיח שלא ימחה את אותות האומה מכל וכל. לא יועילנו חשבוננו זה בשום אופן, כי מציון תצא תורה. עכשיו, בעצם מה פה העיקר הכל כך עמוק שהרמב"ם אומר רק המעמיקים מבינים? שיש קדושה בארץ. וקדושת ארץ ישראל זה דבר שאי אפשר לכולם להבין, ולכן הוא לא נכתב בעיקרי האמונה. כן? זה מאוד אפייני להבדל בין הרב זקס לבין הרב ציודה, איפה הוא רואה את העיקר החסר. אבל בכל מקרה, יש פה, אם כן, 14 עיקרים. מה? לא, הוא מסביר, עיין שם היטב, אני קיצרתי, מפני שזה לא הנושא שלנו. אבל עיין שם היטב, נתתי על זה שיעור גם. כן. מה זה נחרטים? משון, לחתוך. זאת אומרת, הם כאילו מתנתקים מן החיים. זה מה שבשיעור שעבר. אחרי השיעור שעבר, אנחנו עכשיו בשיעור הזה. עכשיו אנחנו רוצים בשיעור הזה להבין מה זה להיקרת. יש בספר איוב פסוק מדהים. יש תקווה לעץ כי ייקרת. זאת אומרת, אתה חותך עץ, אז אין עץ, אבל יש שורשים. מהשורשים זה יכול לצמוח שוב. זה הרעיון של הגלגול. אדם לא יצליח בגלגול הזה, יצליח בגלגול הבא. כן? זה הרמב״ם לא מדבר על זה. לא מצאנו ברמב״ם התנגדות מפורשת לזה, אבל גם לא סיוע בכיוון הזה. עכשיו, הנחת היסוד של הרמב״ם, שהנפש איננה מושלמת, הנפש איננה מושלמת כל זמן שהיא לא השיגה את האמת. אז אם אדם מחובר אל האמת, הוא מחובר אל הנצח. אם הוא מתנתק מן האמת, הוא מתנתק מן הנצח. יוצא לפי זה שאישארות הנפש או נצחיות הנפש, לפי הרמב״ם, זה מושג פוטנציאלי. זה לא מוחלט. מובן מה שאני אומר? אני רואה בן אדם, הוא גבוה, 1.90 מטר. הוא יכול להיות כדורסלן מצטיין. זה אומר שהוא יהיה? לא, הוא צריך להתאמן. אם הוא לא יתאמן, אז הוא ימשיך להשתזף בחוף וזהו. ברור? זאת אומרת שהיות האדם מושלם בתכונה מסוימת, זה פונקציה של השתדלות. זה פוטנציאל. אותו דבר לגבי הישארות הנפש. זה שהנפש נצחית, לפי הרמב״ם, זה לא מובן מאליו. זה דבר שקונים אותו. איך קונים אותו? על ידי חיבור אל משהו נצחי. מה הדבר הנצחי? האמת. ולכן אם האדם משיג את האמת, הוא הופך להיות נצחי. לא משיג את האמת, הלך עליו. בסדר? מה? גם הוא יהודי ש... שמה? זהו. אז כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, זה כמעט כולה. עכשיו זה מסביר מדוע הרמב״ם ראה לנכון לנסח דבר שאף אחד לא עשה לפניו, 13 עיקרים. למה הרמב״ם כתב 13 עיקרים? הרי משה רבנו לא כתב, התנאים לא כתבו, המוראים לא כתבו 13 עיקרים. מה קרה פתאום שהרמב״ם החליט יום אחד, אני כותב 13 עיקרים? מה? זה מה שאומרים באקדמיה. באקדמיה אומרים, הוא רצה להילחם בקראים, או השפעה מוסלמית, האסלאם, כתב עיקרי אמונה, הדוגמות הנוצריות, אז צריך להגיד, טוב, יש להם דוגמות, יש להם דוגמות, גם אנחנו. זה אפשרות. אבל זה לדעתי קטן מדי ביחס לגודל הנפש של הרמב״ם. הרמב״ם רצה לעזור לכל אחד מישראל להיות מחובר במדרגה זאת או אחרת של הבנה לאמת. הוא רצה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. איך? תאמין ב-13 עיקרים. אבל זה נכון שההמון לא מבין את העיקרים באמת כפי שצריך להבין אותה. לא נורא, קצת נגיעה יש להם. זה גמרא במסכת כתובות. מסכת כתובות, רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אומר, עמי ארצות אינם קמים לתחיית המתים. ריש לקיש אומר לו, וואו, ככה אתה אומר? כל כך הרבה אנשים, אין להם חלק לתחיית המתים? אמר לו, מה אתה רוצה? מקרא אני דורש. כן? כיתה לאורות תליך וארץ רפאים תפיל, כל המשתמש באור תורה, אור, תל תחייה מחייהו, אינו משתמש באור תורה, אין תל תחייה מחייהו. ראה שהוא מצטער. אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה, שנאמר, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה זה חיים כולכם? חיים כולכם לעולם הבא. אבל איך? הדבקים. איך דבקים? כל המשיא ביתו לתלמיד חכם, ועושה פרגמטיה לתלמיד חכם, והוא מהנה תלמיד חכם מנכסיו, אז כאילו הוא זכה. זאת אומרת, כולם שותפים, ואז יוצא שיש, מספיק שיש אדם אחד שהשיג את האמת, כל הדבקים בו גם הם שייכים לזה. מה שגרם לאחד הרבנים לומר שהרמב״ם היה מייסד תורת החסידות, שהאדמור מעלה את הכל. זה לא בדיוק מה שהרמב״ם מתכוון, אבל בסדר, לא שווים שהרמב״ם עשה טיש. אבל בכל זאת, יש רעיון כזה שנפש אחת היא מרוממת את כל מה ששותף לה. כמו שכותב הרמב״ם בעצמו בעצם, בהקדמת המשנה, שהעולם כדאי להיברא בשביל אדם אחד, חכם וטוב. אם יש אחד חכם וטוב, היה כדאי בשביל לברוא את העולם. עכשיו נשאלת השאלה, אומר הרמב״ם, ומציאות שאר בני העולם לא תהיה לבטלה. אלא, עכשיו תראו, לרמב״ם יש חוש הומור ציני חבל על הזמן, אומר, אלא להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. זאת אומרת, יש כמה אנשים שבשבילם היה כדאי לברוא את העולם, אבל הם מעטים. אז הם ישתעממו נורא. הם ישתוממו נורא. זה דבר נורא. לכן הקדוש ברוך הוא ברא להם מיליארדי טיפשים, כדי לשעשע אותם קצת. וואי, זה מעניין, איזה שטות הוא אמר, זה מעניין, והוא שטות, זאת אומרת, בסופו של דבר, הרמב״ם פה מסביר שיש בכל זאת איזה, איזה מגמה להעלות את הכל. יותר מזה, גם אלה שלא דבקים באופן מפורש, הרמב״ם אומר, אלמלא המשתגעים לא היה העולם קיים. מה זה המשתגעים? מהרמב״ם, אדם שבונה לו וילה, הוא בן 95, והוא בונה לו ארמון שיחזיק מעמד 300 שנה. אבל הוא עוד לא נשאר לו הרבה זמן לחיות. אומר הרמב״ם, היה יותר טוב שאת המאמצים שלו הוא ישקיע בלבנות בקתה קטנה, שתגן עליו מפני הקור ומפני החום, והוא יעסוק בהשגת החוכמה ובמעשים טובים עד סוף ימיו. אבל הוא לא עושה את זה. הוא בונה לו ארמון. מה הארמון הזה יעשה? אחרי 300 שנה הארמון הזה יחרב. אבל יישאר ממנו קיר אחד. והקיר הזה ייתן צל. וביום שרב חזק יעבור שם אדם שהיה כדאי בשבילו לברוא את העולם כולו. והוא יחפש צל וינצל ממוות על ידי הקיר הזה. הרי שבלי המשתגעים לא היה העולם מתקיים. שוב, חוש הומור של הרמב״ם, אני חושב שיש פה משהו מאוד חזק. אבל מה הוא רוצה לומר? אנחנו מחפשים דרכים איך להעלות את הכל. די דומה לרעיון של המקובלים, של העלאת הניצוצות ומיתוק הקליפות, כל הדברים האלה. בסופו של דבר, זה ניסוח רציונליסטי של אותו רעיון. איך? על ידי? שמה ש? הוא לא רצה מה? נכון. אז איך הם עושים את זה? רגע, אבל אתה אומר צריך מעשים. אבל אפילו מעשים קטנים, אבל מעשים, נכון? עכשיו, עדיין אנחנו כאן, אם כן, תולים את הנצחיות של הנפש במעשה כלשהו, נכון? כן או לא? הבנתי אותך. אבל הרמב"ן, למשל, הוא הולך בכיוון אחר לגמרי. הוא אומר, הנפש היא נצחית במהותה, גם בלי מעשים. אתם מבינים שזה עולם אחר לגמרי. לפי הרמב"ן, הנפש היא ניצוץ אלוהי. ניצוץ אלוהי אתה לא יכול לבטל. אבל, אז בשביל מה צריך בכלל מעשים וחוכמה וכל הדברים האלה? זה כדי להגדיל את הניצוץ. כמו שאתה לוקח גחלים ואתה מאבהב אותם ואז הם מוצאים להבה. אבל גם אם אתה לא מאבהב את הגחלים, הגחלים העוממות האלה יש בהם אש. זו מחלוקת, אם כן, בין הרמב״ם ובין הרמב״ן. עד כאן ברור מה המחלוקת? היא לא התחילה מהם. זו מחלוקת בין שני מפרשי אריסטו, בפירושם לספר הנפש של אריסטו, לאריסטו לספר הנפש, או בלטינית דאנימה, הוא לא הגיע אלינו ביוונית, הגיע רק בלטינית. ויש שני מפרשים, האחד תמיסטיוס, והשני, אלכסנדר מאפרודיסיה. תמיסטיוס אומר, כמו הרמב"ן, או כמו, האמת היא שהוא קדם לרמב"ן, שהנפש היא נצחית במהותה, אבל היא מוסיפה אור ועוצמה על ידי מעשיה וחוכמתה. אלכסנדר מאפרודיסיה אומר, לא, מה פתאום? אם האדם לא עושה כלום, הוא ימות כמות החתול הנדרס. הוא לא ידע על דריסת חתולים, אבל אני פשוט מקדים. אז מה הוא? מה יעשה אותו נצחי? יש לו רק פוטנציאל, מה שנקרא הכנה, בשפה של ימי הביניים. יש לו הכנה לחיי הנצח, וזה כמו הרמב״ם. בסדר? עד כאן ברור? עכשיו, מה מקובלים חושבים? כמו הרמב״ם או כמו הרמב״ן? או כמו תמיסיוס או כמו אלכסנדר? אני חורה כמו הרמב״ם, אבל למרבה הפתעתנו, יש בספר זוהר חדש, עוד ספר שמקובלים, לא? יש שם תיאור של שיחה מעניינת בין החכמים, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, לבין ילד צעיר, ינוקה, והילד מדבר על דברים נפלאים במהות הנפש. ומה הוא אומר? הוא אומר, הנפש היא נצחית רק אם היא תתעצם בחוכמה, כי יש לה רק הכנה לקבלת המושכלות, ואז היא הופכת לנצחית. כך אומר הילד שם, בזוהר. עכשיו, זה השיטה של הרמב״ם. ואז שואלים אותו החכמים ששומעים אותו ומתפלאים מזה שילד קטן מדבר ככה על הנפש, אומרים לו, מאיפה למדת את זה? אומר, את זה קיבלתי מהרב שלי. שואלת, ומי הרב שלך? אומר, קוראים לו רבי אלכסנדראי. עכשיו, ומי אתה? לי קוראים אהבה. והוא אביו של רבי עדה בר אהבה. עכשיו, אלכסנדר, אהבה, אפרודיסיה, אפרודיטי זה אלת האהבה, נכון? זאת אומרת שהזוהר כבר רומז לשיטה הזאת גם כן. אז כך שאי אפשר להגיד שרק הרמב״ם אומר ככה, המקובלים אומרים ככה, רואים שגם בזוהר יש את זה. נשאלת השאלה, איך מיישבים בין שתי הדעות האלה? או שהנפש היא נצחית במהותה, או שהנפש היא נצחית בפוטנציאל. צריך להחליט. מה? בכל אופן היא תזכה. אז אתה אומר כמו תמיסטיוס, נגד אלכסנדר, או כמו הרמב״ן, נגד הרמב״ם. אתה בחרת עכשיו את המחנה שלך, בחרת באחת מהדעות.
לא, אני חושב שגם לפי הדעה שהנפש היא ניצוץ ואי אפשר לבטל את זה בכל אופן, היא נצחית. גם לפי הדעה שצריך לעשות משהו כדי שתהיה נצחית, אתה לא יכול לדאג שתהיה נצחית.
למה? למה שהוא ידאג?
אחרי שצרף אותה.
מה עושים כשיש התלבטות גדולה בנושא של אמונה? איפה מסתכלים? לרב קוק, נכון. אז מה אומר הרב קוק בעולת ראייה חלק ב? יש פה עולת ראייה, רגע, יש, אבל יש בעיה. אמרו לי באינטרנט שאסור לי לקום מהכיסא בזמן השיעור. לכן, אם אף אחד לא יביא לי את הספר, זה לא... תעלה, אחד, עוד, יפה, ימינה, יפה. בית, כן, בית זה לא א', כן. הנה, יש לי. איזה השגחה יפלה. הלך עליו. מזעזע, נכון? מצד שני, מה זאת אומרת? הרי אם אדם הוא מוסרי וחכם, או דבק בחוכמה בצורה כלשהי, אז הוא כן זוכה. אז מה שאומר, כל ישראל לשם חלק עולם הבא. עכשיו, מה? כי אם זה רק פוטנציאל, אז אם לא יעשו שום דבר להוציא את זה לפועל, אז לא יקרה מזה כלום. לא, אז אנחנו נראה, אם המהות לא ולא עושים כלום, מה קורה? זה בדיוק השאלה שמעסיקה אותי כאן, ולכן ביקשתי, כלומר, ביקשתי מהשגחה העליונה שתסדר לי שיגיע לכאן ספר עולת ראייה, כדי שנוכל לדון בזה. הרב קוק מצא פה פתרון מעניין מאוד, שיש שני סוגי נפשות. יש נפשות רמבניות ויש נפשות רמבמיות. עכשיו בואו נראה איך זה עובד. זה לא סתם. יש מציאות, כלומר, בסדרי הנשמות, אני קורא כאן בעמוד קוף נון וב, במהדורה הישנה, כרך ב'. בסדרי הנשמות ומדרגותיהן, יש שני אופנים כאלה. יש מציאות נפש כוחנית. כוחנית בשפה של הרב קוק, משמעותו פוטנציאלית, לא כמו בכוח, לא כוחני כמו בעברית מודרנית, שזה עוצמתי, אלא להפך, כוחני הכוונה בכוח, פוטנציאל. מאיפה הוא לקח את הביטוי הזה? מאלכסנדר מאפרודיסיה. כתואר נקודה בלתי פרצופית, והיא רק הכנה, שוב זה הביטוי הימי ביניימי, היא רק הכנה המשתלמת בקבלתה המושכלות בשלמות הדעת והמעשים. ולעומת זה, הנשמות האצולות ממקור הקודש בשלמות תוכנן, כתואר פרצוף שלם, כעניין המלאכים, אלא שעל ידי עבודתם הנכונה בעולם המעשה, יש להם להוסיף חיל ואומץ. ומבוארים הדברים בזה בדברי הרשב"י והמקובלים הבאים אחריו, ובדברי הרמב"ן בשער הגמול ובספר מלכיאל. ספר מלכיאל זה של רבי ברכיה המקובל מאיטליה במאה ה-15, לא משנה. ולפיכך, מבואר גם החילוק בערך הנצחיות שבין שני הצדדים האלה. כי מציאותה של הנפש הכוחנית, הנפש שהיא פוטנציאל, חשובה היא רק בהשתלמה בדעת ובמעשה. וכשחסרה השתלמות הזאת, הרי אין חוקה נותן לה הוויה גמורה. כלומר, הלך עליה. אבל הנפש השלמה בפרצופה ביסודה, אין עצם הווייתה עבודה. אף אם תחסר לה השתלמותה המפורטת, ובתיקון התשובה והמירוק הראוי, הרי חלק הווייתה מזומן איתה. כלומר, נפש שהיא במהותה נצחית, גם אם בעל הנפש הזאת יעשה את הכל כדי להתנהג כמו קוף, בסוף יבואו עליו מירוקים וייסורים כאלה שיכריחו אותו להוציא אל הפועל את מהותו האלוהית, אפשר לומר. ואז זה יכול להיות על ידי גלגולים, על קצת גיהינם פה, קצת גיהינם שם, בסוף הוא יגיע. עכשיו, אומר הרב שזה ההבדל בין ישראל לעמים. בואו נראה. הוא מבואר מזה שבהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כשהיה אתם מסתכלים בספר כאילו שאני קורא מהספר שלי לפניכם. זה פשוט לא, לא יאומן. כן. בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כשהיה רצון השם יתברך לסדר נפשות האדם, בדרך קליפה וסגולה שבחר בישראל, להיקבע בזרע אברהם, יצחק ויעקב, נפשות נאצלות גמורות בפרצופן. בנפשותם של צדיקים נמלח, עם המלך במלאכתו ישבו שם. וליתר גויי הארץ, זבד האל הטוב, ברוך הוא, זבד טוב של הנפש הכוחנית, בכוחה לקבלת מעלת המושכלות והמעשים הטובים, להנחילה בזה בראות טוב חיים נצחיים. עכשיו נשאלת השאלה, לפי זה, מה יותר כדאי להיות, יהודי או גוי? ממש לא. כי אם אני יהודי ואני לא רוצה עולם הבא, לא יעזור לי, לא יעזור בית דין, יכריחו אותי. רגע, רגע, יכריחו אותי וזה יעלה לי בייסורים אדירים. לעומת זה, הגוי רוצה עולם הבא, אין בעיה, תעשה מה שצריך, שבע מצוות בני נוח, סך הכל לא מסובך כל כך, תהיה חכם וטוב, אתה מגיע. אתה לא רוצה, עוזבים אותך בשקט. ברור, אבל למי יותר טוב? לגוי יותר טוב. כלומר, הגוי מגיע לזה בלי ייסורים. ואם הוא לא רוצה, לא צריך. עכשיו תראו מה שכן, מה? מה? אני לא יודע, פה הרב קוק לא עושה חילוק בסוגי עולם הבא. איפה הוא כן נראה אולי עושה חילוק, זה באגרות ראייה, כרך א', עמוד קוף, עיין שם. כן, מה? גם אני לא הבנתי עד הסוף, אתה חושב שהבנתי את הכל? אבל דבר אחד אומר כאן הרב. אם אתה יהודי, אז יש לך נפש שחייבת להגיע לעולם הבא. כתוב כל ישראל יש חייבת כל עולם הבא, אז אתה לא יכול להימלט מזה. יכריחו אותך. יכריחו אותך, וזה עולה בכל מיני ייסורים ומרוקים. לעומת זה, הגוי, רוצה עולם הבא, יש לו. לא רוצה, אין לו. כן? זה רגוע יותר. עכשיו, זה אומר הרב, על כן, בישראל אשר בהטיבם דרכם, יעלו ויתרוממו, ובהתרפותם מתפקידם, יאנשו מאוד. נאמר, אתם בני יעקב לא חיליתם. כלומר, היה סכנה לומר, אנחנו נכלה. אומר, כי לא תכלה הנפש הגמורה בצורתה. רק תתאמץ לעלות למכון מעלתה, וכפי התעקבותה, כן יגדל מרוקה עד כלות רעתה. וישאר טובה דבק בחיי עולם. לעומת זה, אומות העולם, שחסידיהם, המשלימים חוק נפשם, ודאי יש להם חלק לעולם הבא. ואלה שאינם משלימים דת ומעשים טובים, הלא נקודת הווייתם משוללת עם מציאות עצמית מתולדתם, והרשעה כעשן תכלה. ועל כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כי עמך כולם צדיקים. עכשיו, מה? הוא כן. נכון. לא. הוא פשוט לא יחיה לעולם הבא. לא, לא. עכשיו, אז אם כן, פה הרב קוק עושה פשרה, או הייתי אומר סינתזה, בין הרמב״ם לרמב״ן. הוא מחלק בין ישראל לאומות העולם. עכשיו, עולה פה שאלה, זה לכאורה לא פייר. למה? אגב, אבל לפני כן, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, יותר כדאי להיות גוי מאשר יהודי, נכון? נשאלת השאלה, אז למה, וזה מסביר מדוע, רוב הנשמות בעולם, דיברנו על זה, רוב הנשמות בעולם בחרו להיוולד גויים. אבל בכל זאת יש מיעוט שבחר להיוולד יהודים, כי הם אידיאליסטים. כן, מה אתה אומר? כן, שבחרתי להיות מי שאני. כן, כלומר, לפני ההתפצלות בעולם הנשמות, אז אני יכול להחליט להיות יהודי או גוי, כלומר, להיות בעל נפש נצחית במהותה, או להיות בעל נפש נצחית בפוטנציאל. נכון, והבחירה הזאת היא קדומה להיוולדי. זה מה שהרב כאן אומר כאן בהמשך, ועניין צדקתם זו הוא בסוד שקל משפט האמת של הבחירה הכמוסה, שבארנו במקום אחר. מה זה הבחירה הכמוסה? שיש בחירה ראשיתית במעמקי ההוויה, ואחר כך אני מופיע בעולם מתוך הבחירה הזאת. אותו הדבר. עיין באגרות ראייה, איגרת רש פג. בסדר? מה אתה אומר? מה השאלה? למה לא? יש לנו עניין שכל המציאות תתעלה. כל העולם כולו ידבק בשם. אנחנו גם רוצים לרומם את בעלי החיים למדרגת האדם. ואת כל ההוויה כולה, להעלות אותה בעולמות עולמות. נכון? למה להשאיר משהו? הרי כתוב שלא נהיה כמים הניגרים ארצה אשר לא יאספו, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. מי אמר את זה? האישה החכמה מתקוע, אמרה לדוד, התקועית, כן? אז, והכתוב אומר שהיא אמרה האישה בחוכמתה. אז כנראה שיש עניין כזה. בסדר? להשיג את החוכמה הזו, לפי הרמב״ם הכוונה לדעת מה האמת. מעניין. לדעת מה האמת זה לא דבר פשוט. זה לא מספיק לדקלם. כלומר, להגיד, אני מאמין שכך וכך וכך. אתה מבין במה אתה, על מה אתה מדבר? לא כל כך. אז מה שצריך בשביל זה, חכם אחד לפחות שישיג. בשביל זה כתב הרמב״ם את מורה הנבוכים, וכתב, אני כותב את זה בשביל, מספיק לי אדם אחד שיבין אותי, גם אם 30,000 לא יבינו אותי. So what? השאלה היא מה ההבדל בין יהודי לגוי ובנשמה. זאת השאלה. לפי הכוזרי כן, לפי הרמב״ם לא. צריך להבין את המדרש האחרת. כן? אז מה מבדיל בין יהודי לגוי לפי הרמב״ם? הגורל ההיסטורי, שאליו אתה שייך, והחוכמה. כלומר, הרמב״ם במובן הזה הוא גזעני. הוא חושב שהיהודים יותר חכמים. כן, מה אתה אומר? כן. לפי הרמב״ם, אם אתה חכם באמת, אתה מוכרח להיות מוסרי. טוב. כן, בדיוק. היה יהודי אחד, הרב נפתלי הרץ וייזל, כתב ספר שבו הוא מוכיח שכל מקום שהתנ"ך אומר את המילה חכם, הכוונה לחכם וצדיק. אגב, יש מקום אחד בישעיהו שבו הוא תמע, חכמים הם על הערה? איך יכול להיות שהוא חכם והוא מרע? כן. כלומר, הנחת היסוד הבסיסית שאם הוא חכם זה לטוב. כן, אפשר שאדם יהיה מוסרי, אף על פי שאינו חכם, כי הוא דבק בחכמים. כי הוא דבק בחכמים. אני עניתי לך, ואתה לא הקשבת. אמרתי לך פעמיים, ובינתיים חזרת על השאלה. האם אתה שמת לב שעניתי לך פעמיים על השאלה? לא. זהו, אתה יודע למה לא שמת לב? כי בזמן שעניתי, אתה חזרת על השאלה. כן? אז עכשיו אני אבקש שתשתוק לשנייה, כדי שאני אספיק לענות שוב פעם שלישית את התשובה. הוא מוסרי כי הוא דבק בחכם. עכשיו אתה יכול להמשיך לדבר. לא, הוא דבק בחכם. והדבקות שלו בחכם זה סוג של חוכמה. מה כזה? חילון? החוכמה. עליון החוכמה. לא, לא. לא, 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 לא. הרמב״ם כותב על זה בסוף מורה נבוכים. פרק שלם על תכלית חיי האדם. והוא מביא ארבע תכליות. יש אנשים שרוצים שיהיה להם כסף. אומר הרמב״ם, זה שלמות מאוד שטחית. מדוע? בגלל שאין שום קשר בין הרכוש לביני. כלומר, זה רק משהו נומינלי. פורמלית, אומרים, זה שלך. אבל לא השתנ... לא, אני לא השתניתי, הדבר שהוא רכושי לא השתנה. לכן זה דמיון, אומר הרמב״ם. יש מי שאומר, העיקר הבריאות. זה כבר יותר טוב, כי זה נוגע לגוף האדם. אבל אומר הרמב״ם, כמה שאדם יהיה חזק, לא יגיע לכוחו של פרד אחד חזק או לפיל. יוצא לפי זה שזאת שלמות לאדם באשר הוא בעל חיים, לא באשר הוא אדם. שלמות שלישית, אומר הרמב״ם, וזו השאלה שלך, אנשים אומרים יחסי אנוש טובים. הוא בן אדם טוב, הוא מוסרי, בין אמנש, כמו שאומרים בערבית אצלך. ועל זה אומר הרמב״ם, זה יפה, אבל זה שלמות שתלויה בזולתו. מה בינו לבין חברו. זאת לא שלמות עצמית. מה שאין כן השגת האמת, שהיא מיוחדת לאדם עצמו באשר הוא אדם, ואין לאחרים שותפות בה. לכן היא העליונה יותר. מה? לא, כי מה יעשה אותו אדם עם נדיבות ליבו אם הוא באי בודד? זה, אפשר להקשות, אבל זה שאם הוא היה באי בודד לא היה לו מה לעשות, זה מראה שזה לא התכלית האחרונה. זה הכוונה. עכשיו, ממשיך הרמב״ם, כי הוא שמע את הביקורת שלך. הרמב״ם ממשיך ואומר, אבל גם אחרי השגת החוכמה, יש תכלית פנימית להשגה הזאת, וזה לעשות צדק, חסד ומשפט. זאת אומרת שבסופו של דבר, יש עניין של גילוי ההשגחה האלוהית בעולם, דרך תיקון המידות. אבל יש הבדל בין תיקון המידות הראשון לתיקון המידות השני. שתיקון המידות הראשון הוא רק הקדמה כדי להגיע לחוכמה. ותיקון המידות השני הוא תולדה של החוכמה. בסדר? בסדר, אפשר להתווכח עם הרמב״ם. אני אומר, זה מה שהוא אומר. בסדר? אוקיי. מה? לפי זה ההשגה היא בשכל. עכשיו, יש מגדולי ישראל שלא הלכו בכיוון הזה. מה? אה? לא, דרך רץ זה לא אומר שזה יותר חשוב, זה אומר שזה קודם. קודם בזמן. כלומר, אתה צריך קודם כל להיות אדם מוסרי, אחר כך לעסוק בתורה. אם אדם הוא לא מוסרי והוא עוסק בתורה, התורה מזיקה לו. בסדר? זה משהו שדרך רץ קדמה. כן, מה אתה אומר? אדם המוסרי דבק בחור. מה? פשוט מאוד. אם האדם הוא מוסרי, זה סימן שמה שחשוב לו זה מעבר להנאות המיידיות שמעסיקות את בני האדם. אם כן, יש לו בטיחות אל החכמים. חלק מן המוסר זה גם לדבוק בחכמים. ואז החכמים משפיעים מחוכמתם על אותם הפשוטים. יעיין בפרק שלפני האחרון במורה נבוכים, הוא מסביר את זה. למשל הארמון. נכון. זה כן קשור לתורה. כי התורה, לפי הרמב״ם, היא נותנת לנו כיוון לאן החוכמה הולכת. כלומר, אומר הרמב״ם, החוכמה היא הביאור בראיות לאמיתות שנתגלו בתורה, שנתגלו לנו בתורה בקבלה. או בחכמים. יכול להיות גוי חכם. יש גוי חכם שמשיג את האמת, גם בלי ישראל. בלי התורה, כן, מה? אז אין לו גישה אל התורה, אז מה קרה? אבל יש לו גישה אל האמת, אז מה מפריע לך? מקור האמת היחידי זה הקדוש ברוך הוא, שהוא לבדו האמת. עכשיו, כלל גדול, אמר פרנץ רוזנצוויג, עליו השלום, אמר, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. בסדר? כלומר, התורה זה דבר מאוד חשוב, אבל זה לא הקדוש ברוך הוא. נכון. השגת האמת זה מאוד עוזר שיש לנו תורה. אבל אמר רבנו סעדיה גאון, גם בלי התורה היינו מגיעים לזה. אז זה לוקח אלפי שנים. כל כך הרבה זמן שהקדוש ברוך הוא ריחם על עולמו, הקדים. נתן את התורה מוקדם יותר. אבל אנחנו משלמים על זה מחיר. יש איזה נזק מסוים. בזה שהתורה ניתנה לפני שהעולם בשל. ואז זה יוצר כל מיני בעיות של עזי פנים שבדור וכדומה. כן, הגמרא אומרת שהתורה הייתה צריכה להינתן רק אחרי 1,000 דורות. והיא ניתנה אחרי 26 דורות. אז מה קורה לכל ה-974 דורות? אז הם קומטו. מה זה קומטו? קווץ'. כלומר, יש נשמות מקומטות שסובלות מזה בעולם. נכון. נכון, נכון. לפי הרמב״ם האמת היא אחת. נכון, זה בדיוק השיטה של הרמב״ם. שאלת אותי מה דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם היא שהאמת היא אחת, ולכן כל אדם, אם ילך בדרכי ההיגיון הישרים, יגיע לאותה אמת. נכון, זה דעת הרמב״ם. אפשר להתווכח על זה. שוב, אני לא אומר שהדעה של הרמב״ם היא מחייבת והיא מוחלטת, אבל זה דעתו של הרמב״ם. כן. משהו כזה. אבל זה יש מה לדון. מה מבדיל בין יהודי לגוי לפי הרמב״ם? זה נושא רחב, יש מקורות לזה בהלכות עבודה זרה, קצת דיברנו על זה, וגם בהלכות יסודי התורה ראינו, וגם באיגרת תימן. יש דיון של הרמב״ם על זה. בסדר? בסדר. אז יש מה לדבר. מה לא מעשי? למה? למה זה לא מעשי להשיג את האמת בלי התורה? מה? כן, אברהם אבינו למשל. אולי היה לו תורה. מה? זה הכוונה שהוא יכול בלי קבלת התורה לקיים מצוות. זה מעניין. כתוב על האבות שקיימו את התורה אף על פי שלא ניתנה. סימן שלא צריכה להינתן התורה כדי להגיע לאמת. עד רבה, זה ראייה מה שאמרתי. בסדר, אז מה? אז גם בשר בחלב, אז מה? בסדר. מה? לא, כלומר, כיוון שאדם משיג קצת, אז הוא מחובר לאילן גדול של נשמות. מבחינת כל המלבנת בין חברות תורה כאילו ילדו. אבל זה נושא שגם הרמב״ם ממעט לדבר עליו, הוא מדבר ברמיזה. אני רק פה עכשיו קצת דילגתי אל מסקנה אפשרית ברמב״ם, במורה נבוכים, אבל לא הכרחית. אז יש לנו פה 14... חבר'ה שהרמב״ם זורק אותם לקנטים, נכון? אז זה מתחיל מהמינים והאפיקורסים והכופרים בתורה והכופרים בתחיית המתים ובביאת הגואל. עכשיו, מה זה מינים? בואו נראה. עכשיו, יש באמת שאלה גדולה כיצד מקבילים בין מה שכתוב כאן בפרק הזה לבין 13 העיקרים כמו שהוא כתב בהקדמה לפרק חלק. כתבו על זה הרבה, גם הרב זקס כתב על זה. בואו נראה. 5 הם הנקראים מינים. וואו, זה הרבה. זה מתחיל להגדיל את הרשימה. האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג. כלומר, אתאיסט. והאומר שיש מנהיג, אבל הם 2. או יותר, או דואליסט. והאומר שיש שם ריבון אחד, אבל שהוא גוף, הוא בעל תמונה. כן? הוא מגשים. וכן האומר שאינו לבדו ראשון וצור לכל, אלא שקדם איזושהי מציאות קדומה לידו. וכן, מה? זה לא דואליסטי. זה לא דואליזם של אלוהות, אלא דואליזם של אלוהות ועוד מציאות. וכן העובד כוכב ומזל וזולתו, כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים, זה למשל הנצרות, כל אחד מ5 אלו מין. כן, ממילא גם אין השגחה, כי אין מי שישגיח. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, יש הכרתה מן העולם הבא על ידי דעות נפסדות. עכשיו, זה להבין מה ההיגיון בדברים האלה. כי עצם זה שהוא לא מחובר אל האמת, אז הלך עליו. נשאלת השאלה, מה יקרה אם הוא היה אנוס? לא הייתה לו ברירה. הוא נולד ככה בחברה שבה הדעות האלה הם הדעות המצויות, למה שאדם יחשוב אחרת מהחברה שבה הוא גדל. כן? כן, אז השאלה היא, האם יש, האם אפיקורוס זה רק במזיד או גם בשוגג? לכאורה גם בשוגג, נכון? אבל האמת היא שעל זה התווכחו גדולי ישראל, זה כאב להם הדברים האלה. היחיד מבין החכמים היותר מאוחרים שאומר את זה, זה רבנו יצחק אברבנאל, שאומר שיש אפיקורוס גם בשוגג. אבל אנחנו, כדי לדון בזה, צריך לדון בדבריו של הרעבד על המקום. הרעבד, מי שיש לו רעבד יעיין ברעבד, פה במעדורה של מוסד הרב קוק, הביאו את דברי הרעבד בעמוד רש כף ב'. לא, רש כף א'. רש כף א', בהערה, מה אתה רוצה? מה זה משנה? אם הוא עשה תשובה, אם הוא עשה תשובה, אז הוא כבר לא כזה. מה? אם הוא לא עשה תשובה, הוא ממשיך להיות אתאיסט כל ימיו, ולפי הרמב״ם הלך עליו. כמו שאמרת, כפות. כן. מה זה כפות? ראש בגרמנית. כן. זה הראש. אז בהערה ט' אחרי ארבע שורות הוא מביא כאן, והרעבד משיג על זה ושואל, למה קרה לזה מין? וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה, לפי שראו במקראות ויותר ממה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות. כלומר, מה אומר לנו הרעבד? אם אנחנו נלך לפי השיטה שלך, שמי שאומר שיש לה אלוה גוף, שזה השלישי, נכון? השלישי מבין החמישה. זאת אומרת שמי שאומר שיש לה אלוה גוף הוא מין, אז אתה מכניס בוכתה עצומה של רבנים טובים לתוך הגיהינום. כי יש רבנים, ולא מן הקטנים, אומר הרעבד, אפילו גדולים ממנו, שהלכו במחשבה הזאת וחושבים שיש לה אלוה גוף. אז זהו, אז הרמב״ם זה לא אכפת לו, אז הוא בסדר, אז הרבנים ייכנסו לגיהינום, מה קרה? מה? יסרפו, מה קרה? הוא אומר, זה האמת, מה אתה רוצה? אבל הרעבד הוא לא טיפש. הרעבד יודע למה הוא אומר את זה, אבל בואו נראה מה הכוונה. יש שאלה, מתי אדם הוא אפיקורוס, מתי הוא לא. למשל, אם אדם אומר, מה? מין, בסדר. נגיד אדם אומר דעה מינית או אפיקורסית, לא משנה. הוא אומר את זה כי הוא חושב שזו דעת התורה. אז הוא בתוך בית המדרש. בתוך בית המדרש הוא אומר, דעתי היא שהתורה אומרת כך וכך. אז אומר הרעבד, אז הוא מהחבר'ה. אם הוא מהחבר'ה, בוא נקבל אותו. כלומר, אפשר לדון. עכשיו, לעומת זה, מי שיאמר, אני יודע מה התורה אומרת, ואני חולק על התורה, אז אפשר להבין, אז הוא מין. הוא מתנגד. למשל, ספינוזה. הוא יודע מה התורה אומרת, והוא אומר, אני חולק עליה. אני חולק על הרבנים. בסדר, אז אמרו הרבנים, יאללה, אתה מוחרם. אבל, אם הוא בתוך בית המדרש, והוא חושב שזו דעת התורה, אז הוא כמין אנוס. כן. הוא חושב, אוקיי? אז בספר העיקרים היה דיון לגבי המשיח. כן? למשל, הרמב״ם כותב שאחד מ-13 עיקרים זה אמונה בביאת המשיח. אז מי שאומר אין משיח, הוא בחוץ. הגמרא מביאה את דברי רבי הלל. רבי הלל, אחד האמוראים, אמר אין משיח לישראל. לא יודע, אני עכשיו דן על האמורה, כן? אל תעלי לי את החרדל. אני מדבר על האמורה. עכשיו, האמורה הזה, הוא הבין את הבדיחה, לא משנה. רבי הלל אמר שאין משיח לישראל. בגמרא כתוב שרב יוסף אומר, יסלח לו השם. אז היא יסלח לו. תוציא אותו מבית המדרש בכלל, אל תקרא לו רבי. אבל ממשיכים לקרוא לו רבי, אומר מכאן העיקרים, בעל העיקרים אומר, רבי יוסף אלבו, שמי שאומר דעה לא נכונה, אבל הוא חושב שזו דעת התורה, הוא לא אפיקורס. כן, זו דעת. זהו, אז הוא חושב באונס שהתורה לא נכונה. בסדר, אז גם אפשר להרחיב את זה. נקרא לזה תינוק שנשבע וכדומה. כן, מה אתה אומר? אתה צודק, לפעמים הרמב״ם יגיד זה יותר מסוכן, אתה צודק. נכון. אפשר גם לומר את זה, כן? אבל אנחנו רואים שהסוגיה היא לא פשוטה, היא סבוכה מכל הצדדים. כן? אז יוצא לפי זה שאנחנו נקרא אפיקורוס מי שלא מהחבר'ה. מי שבפנים הוא בסדר, הוא מי שלנו. זאת אומרת שכל זמן שאפשר לדבר, ברגע שאי אפשר לדבר, אדם שם את עצמו מבחוץ. עכשיו, השאלה היא, להלכה מי צודק? האם הדעה הזאת או הדעה הזאת? על זה כותב הרב קוק במאמר בספר מאמרי הראייה. במאמרי הראייה זה יש מאמר הנקרא פרק בהלכות ציבור, מתוך קונטרס ישוב משפט. על מה מדובר? מדובר שמה היה רב אחד בעיר ניקולשבורג, לא. זה אחת העיירות בסלובקיה, שכחתי את השם. רב גדול, והוא הרב אברהם שמואל גלזנר. הוא נתן דרשה בבית הכנסת, והוא אמר שהוא מקווה לשבת בגן עדן למרגלותיו של דוקטור הרצל. וואה, הדבר הזה עשה סקנדל, ופיתרו את הרב. ומינו את הבן שלו. והבן שלו, הרב עקיבא גלזנר, אחרי השואה, כתב וידוי ואומר, טעינו כולנו, כל רבני הונגריה, טעינו שהתנגדנו לציונות, והוא מתוודא שעשו טעות. אגב, הבן של הרב עקיבא גלזנר הוציא לאור מחדש את החידושים של אבא שלו, אבל השמיט את ההקדמה הזאת. כן, כלומר, הנכד עשה לבן מה שהוא עשה לסבא. כן. טוב, לא משנה. עכשיו, שם הרב קוק נחלץ לטובתו של הרב המפוטר. כן, הוא אמר, זה לא בסדר שפיתרתם אותו. והוא דן שם בשאלה, האם הרב שפוטר על ידי העסקנים של הקהילה הוא אפיקורוס או לא. עכשיו, את זה הוא כותב בהרחבה בספר מאמרי ראייה. עכשיו, הייתי קורא לכם מתוך הספר, אבל הבעיה היא שיש לי הוראה מהצוות של האינטרנט שלא לקום להביא ספר. מה? יש? מאמרי ראייה? למטה, חם, איתך. אז זהו, כי הוא היה ציוני, וציונות זה אפיקורסות, כן? לפי השיטה הזאת. אז כאן הוא... רגע. אז עכשיו כותב הרב קוק על זה. אומר ככה, והדבר ייפלא, איך יוכלו תלמידי חכמים לשקוט במכונם לראות בזילותא דאורייתא, אפילו אם יהיבנה להו טעותיו. כלומר, אפילו אם נסכים איתם, עם הטעות שלהם, שדעת הדרת גאונו סבירה לקוותה היא דעה שהיא חס ושלום נגד אמיתתה של תורה. כלומר, אפילו אם נניח שבאמת, מה שהרב קוק לא חושב, אבל אם נניח שהציונות היא כפירה, האח יש להם רשות לדבר עליו עתק, עלו דברי הרדב"ז בתשובה, חלק ד' סימן קפ"ז, הם מפורשים, שאפילו מי שטועה חס ושלום בדבר מעיקרי התורה, מחמת עיונו, פטור מעונש. אז הוא סובר כמו הרמב"ם או הרעבד? כמו הרעבד. שמפני שחושב שמה שעלה בעיונו הוא אמת, אם כן אנוס הווה, הוא מביא ראייה מרבי הלל, שאמר אין להם משיח לישראל, שכבר אכלו במחזקיהו. והוא טעות בדבר של עיקרי הדת, ומכל מקום לא חדלו מלומר שמועה משמו. ונראה שסבירה לו להרדבז, דדמה לשבועה, דאלפינן מאדם בשבועה פרט לאנוס, והוקמינן לה בהד רב כהנה ורבי אבא, דווה משתבע כל אחד, דדחי אמרה, וכל טוב זה אני אדלג על זה כי צריך להסביר מה זה, ונראה שדברי הרדבז הללו הם שלא כדברי בעל העיקרים במאמר ראשון, שמוכיח מעד רבי הלל שאין ביית המשיח בכלל העיקרים, ולא כדברי הרמב״ם. ולדעת הרדבז אין צריך לזה, שכל שטועה בעיונו אין עליו עונש, וחלילה לבזותו אפילו אם הטעות היא בעניין של עיקר, וגם בעל העיקרים יש לומר שמודה לסברת הרדבז. אלא שמסתבר לו שכל חכמי הדור כולם היו מזהירים ברבי הלל לחזור מסברתו, אם נאמר שהוא בעיקר התורה. ובחיי גוונה בדבר שאין בו מחלוקת וכל חכמי דורו מזהירים על זה, יש לומר שאין זה טעות בעיון. כלומר, אם כל הרבנים ללא יוצאים מן הכלל חולקים על אותו רב אחד, זה סימן שהוא טעה. ואפילו אם יהיה ככה, אלו אין זה שייך רק בדבר שאין בו שום מחלוקת על זה בין כל חכמי הדור. שיחה ושלום, חוץ מהלל לא פקפק על זה שום חכם בישראל. אבל בדעות שהרבנים הללו חלוקים ביניהם, פשיטה דלא שייך שום עונש, אפילו למי שטועה בעיונו, ועלו רבים וגדולים מחכמי הדור וגאוני ישראל, בין בדור הזה, בין בדור שלפנינו נוחי נפש, ספירה להוא שהם הם גופי תורה ומצוות רבה. כלומר, יש לך הרבה רבנים, גם בדור הזה וגם בדור הקודם, שהם דווקא חושבים שהציונות זה קודש קודשים. אז איך אתה יכול, על פי זה, להעניש את הרב הציוני? ובאיזה אופן יש להם רשות לתקוע עצמם בדבר הלכה ולשתוק על זילות תלמיד חכם גדול הדור? אפילו לפי דעתם. ובאמת גם דעת בעל העיקרים היא כדעת הרדבז בזה. והוא גם כן דעת הרעבד, הנה מה שנוגע אלינו, בהשגתו על הרמב״ם בפרק 30 הלכות תשובה על החזיין. ונשאר לפי זה הרב אברבנאל, דלא סבירה לי הוא אחי בספרו ראש המנה, פרק י"ב, יחיד לגבי רבים וגדולי הפוסקים. ואפילו לפי דבריו של אברבנאל, לא שייך כלל עניין זה בדבר שעיקרו במחלוקת ותלוי, ולא הוכרע על ידי חכמי הדור כלל, ולא שייך לומר כאן אחרי רבים להטות. כן, אז יש טענה, רוב הגדולים או כל הגדולים, הם אומרים שהציונות זה טרף. כן, כי הרי יש הגדרה, מה זה גדול? מי שנגד הציונות. אז ברגע ש... אז אם אתה בעד הציונות, אז אתה כבר במיעוט, אתה לא בגדולים. כן, ולא שייך לומר כאן אחרי רבים להטות, דמי יודע מי הם הרבים המתנגדים לעדות הללו, המחזיקים אותם לקדושות. והרי כל זמן שלא נתקבצו בעלי הדעות במעמד אחד, כדין סנהדרין ברובה דעת הקמן, אין שייך בזה דין של אחרי רבים להטות, ובפרט שבוודאי כל אחד מבעלי הדעות המנגדים יש להם טעם מיוחד, וכו' וכו'. טוב, אז הוא מביא עוד דברים, אבל מכיוון שהגיע הזמן של סוף השיעור, נעצור כאן. שלום. פם 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 פ